המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסביב לעולם ב-40 דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסביב לעולם ב-40 דקות. כשבועיים לאחר הבחירות בהונגריה, בהן הובס ויקטור אורבן, באירופה עדיין מנסים להבין לאן הרוח נושבת. כדי להבין את ההשלכות של הבחירות ההיסטוריות הללו, הצטרף אליי יאיר נבות, עיתונאי המסקר את אירופה ומומחה לרוסיה ומזרח אירופה. שלום יאיר, מה שלומך?
שלום יוסי, בסדר גמור, תודה, שמח להיות פה.
אחרי קדנציה של בת 16 שנים, קדנציה שנייה, ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, מפסיד בבחירות, ולפי כל התחזיות זה משהו שאנחנו ידענו שעומד לקרות, ולמרות זאת זה עדיין שוק גדול ברחבי העולם, אולי ברחבי תומכי השמרנות או הימין הפופוליסטי. איך הוא בכלל הפך להיות המנהיג של המחנה הזה?
כן, אז קודם כל צריך לומר שהתוצאות של הבחירות הן בעצם סוג של תבוסה מאוד קשה לאורבן, ניצחון מוחץ לפטר מג'יאר, והם היו אפילו, התבוסה הייתה אפילו יותר קשה ממה שרוב התחזיות צפו, לכן זה באמת סיפור גדול, וזה סיפור גדול קודם כל בגלל השליטה האבסולוטית של אורבן במערכת הפוליטית בהונגריה ב-16 השנים האחרונות. הוא בנה סוג של מערכת שהיה קשה מאוד להתמודד מולה, ואני חושב שגם זה כמובן מוסיף הרבה לחשיבות של ההפסד שלו. עכשיו מה שצריך לדעת, צריך לדעת הרבה דברים, אבל מה שחשוב לדעת על ויקטור אורבן כמובן, זה האופן שבו הוא בכלל החל את הקדנציה הפוליטית שלו. אני לא יודע אם רבים יודעים, אבל ויקטור אורבן בכלל החל את הקריירה הפוליטית שלו עוד לפני הסיום עידן הקומוניסטי בהונגריה, ובתחילת הדרך, מבחינה אידיאולוגית, הוא היה הפוך לחלוטין ממשהו היום. הוא היה אז בעצם הסממן הליברלי האנטי-קומוניסטי. הוא התפרסם מאוד בהונגריה ומעבר להונגריה בנאום שהוא נשא ב-1989 בגיל 26, צעיר למדי. הוא נשא נאום בכיכר הגיבורים בבודפסט, ושם הוא דרש בגלוי נסיגה של הכוחות הסובייטים מהונגריה ועריכת בחירות חופשיות. זה ממש רגע לפני שהונגריה בעצם יוצאת לדרכה הדמוקרטית, ואז הוא נחשב לליברל, אנטי-קומוניסטי, ממש לא האדם השמרני שאנחנו מכירים היום. ובאותן שנים חשוב לציין שמפלגת פידס, מפלגת השלטון שאנחנו מכירים מהיום, הייתה, שים לב, מפלגת צעירים ליברלית, חילונית ולחלוטין אנטי-ממסדית, ואורבן עצמו נתפס באירופה, ולא רק בהונגריה, אבל לא רק בהונגריה, אלא כסוג של הבטחה גדולה של הליברליזם האירופי, וגם, זה מאוד מעניין, קיבל מלגה מלא אחרת מקרן ג'ורג' סורוס.
וואו.
מי שיהפוך, כן, מי שיהפוך, זה מעיד הרבה על אורבן ועל הצביעות שלו, אבל לצורך העניין, סורוס הרי הפך בהמשך לאויב, אחד האויבים המרים והגדולים שלו, הוא קיבל מלגה מקרן סורוס ללימודים באוקספורד, והוא בהמשך, נזכיר, נבחר לראשות הממשלה, לא לראשות הממשלה ישירות, אלא באופן פרלמנטרי, במפלגה שלו ב-1998, הוא מכהן כראש ממשלה עד 2002, זאת אומרת 4 שנים, כהונה ראשונה, אז הוא נחשב, אפשר לומר, מנהיג מרכז ימין, מתון יחסית, אבל ב-2002 המפלגה שלו, פידס, מפסידה בבחירות, בהפרש ממש לא גדול למפלגת מרכז שמאל, בעצם לסוציאליסטים באותה תקופה, מכל מיני סיבות, על איזה סיבה, רשת של סיבות, אבל התבוסה הזאת, מסתבר, הייתה סוג של זרז, או אם תרצה, גרמה לאורבן להגיע לאיזושהי הבנה שהמרכיב הליברלי בהונגריה והתקשורת המרכזית לכאורה, אני אומר לכאורה, כן, בגדו בו, ככה הוא ראה את זה, והוא הבין שאם הוא מתכנן בעתיד לחזור לשלטון, אז הוא יצטרך להסתמך על עוד אלמנטים, על עוד גורמים, ולא רק על הליברליזם, אלא הוא צריך לבנות סוג של בסיס כוח, נקרא לזה, עמוק יותר ורחב יותר. ועם ההבנה הזאת, ובעצם בשנים, עד שהוא חוזר לשלטון, ב-2003 ב-2010, כן, יש לנו 8 שנים, שבהן אורבן מתכנן את החזרה לשלטון, ובמהלך הזמן הזה, הוא בעצם, אפשר לומר, ממציא את עצמו אידיאולוגית מחדש. מה הוא עושה? הוא מסלק את הערכים הליברליים, החילוניים, שהפינו אותו קודם, אתה זוכר, מ-89, הליברל, אנטי, ממש לא שמרני, אלא לחלוטין ליברלי, אז הוא זונח את כל זה, והוא מאמץ ערכים הרבה יותר ימנים שמרניים, זה מתבטא גם בסוג של שמרנות דתית, לאומנות, דגש על הגנה על הריבונות, בעצם ימין יותר קשוח, יותר מוצק, וככה הוא גם מתמודד ב-2010 עם פידס, ככה שכשהוא מתמודד בשנת 2010, על רקע המשבר הכלכלי הגדול של 2008, שפגע מאוד בהונגריה, והרבה מאוד בציבור ההונגרי חיפשו באותו זמן תשובות ורצון, והיה להם רצון גדול לשינוי, על הגל הזה אורבן חוזר לשלטון ב-2010, והוא בעצם כבר לא אותו צעיר ליברלי מ-1989 או מהכהונה הראשונה שלו ב-98, הוא בעצם דמות אחרת שאפשר לומר שהיא זאת שיצרה את אותו, או תכננה לייצר את אותו מודל של דמוקרטיה לא ליברלית כמו שהוא עצמו הגדיר, ומנהיג שמאמין שערכים ליברליים הם בעצם כלי של המערב, שים לב, להחלשת מדינות לאומיות. ועל הדבר הזה הוא בעצם נבחר ב-2010, ומה שקורה שמהרגע שהוא נבחר, הוא מיד מתחיל ליישם את התוכנית שלו, ואת התוכנית שהיא בעצם תוכנית להקמת דמוקרטיה לא ליברלית. זה אומר שילוב של לאומנות, התנגדות להגירה, עוד פעם, התנגדות להגירה זה לא דבר כשלעצמו שלילי, צריך לומר, זה זכותה של כל ממשלה לנקוט באיזושהי מדיניות שהיא רואה לנכון, זה כולל התנגדות להגירה, אבל זה חלק ממה שמאפיין את המהלכים שלו באותו זמן. אתה יודע, אני מדבר הרבה, מזכיר קצת את פוטין, שמירה על ערכי משפחה מסורתיים, כמובן שבהיבט הזה מקשיח את המהלכים נגד למשל קהילת הלהט"בים, כולל בחקיקה, ככה זה מתחיל, אוקיי? ומשם הוא לוקח את זה לכיוונים הרבה יותר קיצוניים של, עם הזמן, לא מיד, אבל בתוך כמה שנים,
אז זהו, בעצם מוביל מהלכים. מה באמת הוא עושה בצורת צורת השלטון, צורת הממשל, הפרדת הרשויות בתוך הונגריה, שבסופו של דבר גם הפכו את הבחירות האלה ל... אמנם הוא הפסיד, והובס יתר דיוק, אבל בחירות שהן לא ממש הוגנות, זאת אומרת, כל המנגנונים וכל שיטת הבחירות פחות או יותר עבדה ככה כדי שהוא יוכל לנצח שוב.
נכון, וזה מתבסס על העובדה שאורבן, החל מהרגע שהוא חוזר לשלטון ב-2010, כמו שאמרנו, מתחיל במהלך מאוד מאוד נרחב, לאורך ולרוחב המערכת הדמוקרטית ההונגרית, א', כדי לשנות את כללי המשחק. לשנות את כללי המשחק זה אומר, להתחשב בזה שהיה לו כבר אז רוב חוקתי, אז הוא מתחיל, קודם כל, לשנות את החוקים, את חוקי הבחירות. הוא יכול לעשות את זה כי יש לו רוב חוקתי, ושל שני שליש, ולכן הוא עושה את זה. קודם כל, הוא מקטין את הפרלמנט. עד הבחירות ב-2014 היו בפרלמנט ההונגרי 386 מושבים. לאחר השינויים ב-2011 ו-2012, הוא מוריד את מספר המושבים ל-199, ובמקביל הוא מכניס כל מיני כללים חדשים שנועדו להקל על מפלגת השלטון, פידס באותה תקופה כמובן, להגדיל את האחיזה שלה ולהקשות על כל מפלגת אופוזיציה לנצח אותה בבחירות. מה זה אומר בפועל? זה אומר שהוא למשל מסרטט מחדש את גבולות מחוזות הבחירה. זה קורה בשנת 2012, מה שנקרא gerrymandering, זה קורה גם בארצות הברית. משנים את מחוזות הבחירה, את הגבולות שלהם, באופן שמרכז את המצביעים של האופוזיציה, למשל במעט מחוזות, ונותן ומפזר את המצביעים של הקואליציה, של פידס, בהרבה מחוזות כפריים. זאת אומרת ככה שביום הבחירות, הסיכוי שפידס תזכה ביותר מחוזות וביותר קולות, יהיה גדול יותר. הוא עושה עוד הרבה דברים, לא נעבור פה על הכל, אבל הוא מבטל את הסיבוב השני בבחירות, הוא קובע שיטה של, שקולות העודף, הקולות העודפים, בעצם הולכים למפלגה המנצחת, מה ש... זה עניין טכני, אבל הוא מאפשר לו בעצם לקבל, לזכות בעוד קולות בסוף הספירה. הוא מעניק אזרחות וזכות בחירה למיליוני הונגרים אתניים, שחיים במדינות שכנות כמו רומניה, סרביה ואחרות. ואלה מצביעים תמיד ברוב מוחץ לפידס באמצעות הדואר, כי הם מקבלים ממנו הטבות, דרכונים הונגריים, הונגריה זה איחוד אירופי, לא לשכוח, הטבות כספיות, ובדרך קבע הציבור הזה, שמדובר על ציבור לא קטן, בדרך קבע תומך בפידס, ומסייע לו בבחירות. התוצאה של כל השינויים האלה, כולל השתלטות על שומרי הסף, מינוי מקורבים, השתלטות על התקשורת, באופן שמקורבים מקבלים שליטה על אמצעי תקשורת ומוודאים שהם לא יהיו ביקורתיים מדי כלפי השלטון וישרתו את הנרטיב של המשטר. כמובן, השתלטות על מערכת המשפט. למשל, אחד הדברים שהוא עושה, הוא מוריד את גיל הפרישה של שופטים בכל הערכאות מ-70 ל-62, מה שאומר שבמערכת באותו רגע יש מאות שופטים שהוא היה מעוניין לסלק, שחייבים לעזוב, כי גיל הפרישה הם כבר עברו אותו. למשל, שופטים מ-62 עד 66, שבכל הערכאות. אז הוא גורם לזה שהם פורשים. ברגע שהם פורשים, צריך להכניס שופטים חדשים. מי נכנס? שופטים שהתחייבו לאורבן שהם בראש שלו, והם ישרתו אותו. וזה מה שקורה. אז הוא משתלט על מערכת המשפט, הוא, כמרנו, משנה את החוקה, הוא מחוקק כל מיני חוקים שמשרתים בעיקר את מפלגת השלטון. זה תהליך. והתהליך הזה נמשך למעשה אפילו עד 2000, לא, למעשה הוא נמשך כל הזמן. הוא מחוקק חוקים שפוגעים בפעילות של החברה האזרחית בהונגריה, שמאוד מחכים את מה שהתרחש ברוסיה בשנים האחרונות. למשל, הוא גורם לזה שארגוני חברה אזרחית שמקבלים מימון זר, נאלצים להתמודד עם קשיים תקציביים מאוד גדולים, חלקם עוזב את הונגריה. למשל, יש אוניברסיטה מאוד מפורסמת, הייתה בבודפסט, אוניברסיטה מאוד מפורסמת, שנקראת CEU, והמהלכים שלו נגדה, זו אוניברסיטה שהקים ג'ורג' סורוס, והמהלכים שלו נגדה גורמים לה פשוט לעזוב את הונגריה, מכיוון שהם לא יכולים יותר לדאוג לשלומם של המרצים ואנשי הסגל שם, והם נאלצים לעזוב את הונגריה. בקיצור, שורה שלמה של מהלכים כדי לבצר את שלטונו תוך פגיעה קשה במוסדות הדמוקרטיים, בחברה האזרחית בהונגריה, בהפרדת הרשויות, וככה הוא בעצם מבצר את כוחו.
אז למרות כל השינויים של השינוי ממשל, שינויים במערכת המשפט, שינויים בשיטת הממשטר, אורבן עדיין מפסיד, והאם כמו בתחילת העשור הקודם, האם זה עניין של כלכלה, או שזה עניין של, או שזה אלה רכיבים שהם הרבה הרבה מעבר?
אני חושב שחשוב להבין שההפסד של אורבן נובע משילוב של מספר גורמים, מספר סיבות. הסיבה הראשונה זה העובדה שהפעם התמודד מולו מועמד מאוד קשוח. אז אנחנו יכולים לספר שמי שהצליח לנצח את אורבן הוא כמובן פטר מג'יאר. פטר מג'יאר הוא בן 45, הוא עורך דין, עד לפני שנתיים וקצת הוא היה למעשה חלק ממפלגת השלטון, בעבר הוא עבד עם אורבן עצמו במשרד ראש הממשלה, ולכן הוא מכיר אותו היטב, הוא מכיר היטב את כל השטיקים והטריקים, אם תרצה, שהמנגנון של אורבן הפעיל לאורך כל השנים, והיתרון שלו הוא גם העניין הזה כמובן, אבל גם העובדה שאורבן, בניגוד לבחירות קודמות, במערכות בחירות קודמות, לא יכול היה לתייג את מג'יאר אתה יודע, מג'יאר כמישהו ליברל.
כמו שאומרים אצלנו, הוא לא תויה כשמאלן?
כן, וכמובן להדגיש שאין שום בעיה בלהיות שמאלני כמובן.
בוודאי, בוודאי.
אבל בהקשר של הונגריה, וזה רלוונטי להרבה משטרים פופוליסטיים, אורבן תמיד הצטיין בכל ה-16 שנים האחרונות, בלהצליח לרסק את האופוזיציה, כי הוא הצליח תמיד לתייג אותם כאלה ש לא מספיק כפטריוטים, לא מסוגלים למשול, מחוברים לגורמים זרים וכן הלאה. וגם בנוסף, האופוזיציה, בגלל שיטת הבחירות שציינו, עשתה מלא מלא טעויות ולא הצליחה להביא את הכוח שלה כי הייתה מפוצלת. אז מה שמג'יאר עושה זה כמה דברים. קודם כל, מג'יאר, בגלל שהוא מכיר את כל השטיקים והטריקים של המנגנון של אורבן, אז הוא מבין היטב מה צריך לעשות כדי לפגוע בהם, או יותר נכון, נגיד, איך להשתמש בהם לטובתו. אז הוא מנצל את העובדה שהכלכלה ההונגרית היא במצב לא טוב, אחרי הרבה שנות אורבן, שחיתות בכל מקום, מערכות ציבוריות מתפקדות רע מאוד, צמיחה נמוכה, בהשוואה למדינות הסמוכות להונגריה, הכלכלה שלה במצב לא טוב. צריך לומר שהתקציבים הגדולים של האיחוד האירופי מוקפאים ולא הגיעו להונגריה בגלל המהלכים האלה שאורבן ביצע, האיחוד האירופי הקפיא בערך בין 16 ל-20 מיליארד אירו. זה המון 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 כסף שיכול מאוד לעזור. השחיתות פשטה בכל מקום, את זה כולם, מג'ר יודע את זה, ומה שהוא עושה, הוא לוקח את זה, והוא ממנף את זה לטובתו, הוא משתלט על מפלגה שנקראת מפלגת טיסה, מפלגה שהייתה מפלגה קטנה ולא חשובה, אפילו לא קיימת בפרלמנט היוצא, הוא לוקח אותה, משתלט על השלד הפוליטי הזה, ומתחיל בעצם לבנות את האסטרטגיה הפוליטית על בסיסה. הוא מדבר הרבה מאוד, כמעט אך ורק, על סוגיות פנים, על שחיתות, על הצורך לבאר את השחיתות, על הצורך להבריא את הכלכלה, על הצורך לחדש את ה... להתקרב מחדש לאיחוד האירופי, והוא עושה את זה גם, תוך כדי זה, שים לב, שהתקשורת הממלכתית, ההונגרית, לחלוטין מפלה אותו. לא מזמינים אותו להתראיין, בתקשורת הממלכתית לא רואים אותו. מה הוא עושה? אז הוא מחטט רגליים, הוא הולך לאורך ולרוחב הונגריה, ומבקר במלא מלא מלא מקומות, הוא משתתף בשבע, שמונה הצהרות בחירות ביום, מהירות, קטרות מהירות, מופיע, 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 נפגש עם אנשים, מדבר, משתמש ברשתות החברתיות, חושף כשלים בהתנהלות של אורבן ובהתנהלות הממשלתית, חושף שחיתויות. לאט לאט, אנחנו רואים, הוא מכיר את המפלגה הזאת, הוא משתלט על המפלגה הזאת בערך באמצע 2024, ולאט לאט אנחנו רואים שיש לזה תוצאות. למה? כי הסקרים מתחילים פתאום להסתדר לו, ובאמצע 2025 הוא בפעם הראשונה משתווה לפידס בסקרים בהונגריה, זאת אומרת, פחות משנה לפני הבחירות, הצעירים בהונגריה מתחילים לנהור אחריו, שוב, הוא משתמש הרבה ברשתות החברתיות, באינסטגרם, ברשת אקס, בפייסבוק, בטיק טוק, הוא מתחיל להשתמש בכל הרשתות, והגישה שלו לצעירים, הם מתחילים מאוד לאהוב את זה, הוא גם יחסית, כמובן יותר צעיר מאורבן, אורבן מ-62, הוא בן 45, יכול להיות שהחיבור שלו לצעירים הוא יותר קל, והם נוערים אחריו, ותומכים בו, והוא עושה את כל הדברים האלה נכון, אבל הדבר הכי חשוב שהוא עושה, הדבר הכי חשוב שהוא עושה, זה שהוא מסביר לשאר מפלגות האופוזיציה, שהן צריכות שלא להתמודד במחוזות הבחירה האישיים, בפרלמנט ההונגרי יש 199 מושבים. 106 מתוך ה-199 האלה, נבחרים במחוזות בחירה אישיים. דהיינו, על פי השיטה של המנצח לוקח הכל. וזה אומר שאם, למשל, במחוז מסוים מתמודדים המועמד של פידס, ומולו שלושה מועמדי אופוזיציה, אז סביר להניח שהמועמד של פידס יזכה, בגלל שהאופוזיציה, הקולות שלה מפוצלים, ואף אחד לא מצליח להשיג רוב, כי הם מפוצלים. אז מה שמג'יאר עושה בחוכמה רבה, הוא מצליח לשכנע את כל ה-4-5 מפלגות הגדולות באופוזיציה, הראשיות, לא להציב מועמדים מול מפלגת פידס במחוזות האלה, אלא לבקש מהבוחרים לתמוך במועמד של מפלגת פיסה, שיהיה היחיד שיתמודד מול מפלגת פידס. וזה עובד באופן, אנחנו רואים את זה בתוצאות, הוא למעשה מבקש מהם לעשות קניבליזם פוליטי לטובת המדינה. זאת אומרת, אם אתם רוצים, הוא אומר להם, אם אתם רוצים שלנו יהיה סיכוי אמיתי לסיים את שלטונו המושחת והרקוב של אורבן, זה מה שאנחנו חייבים לעשות. אחרת, המפלצת הזאת שהוא יצר, היא תצליח שוב לנצח, כי אתם מפצלים את הקולות של האופוזיציה. ובאופן מאוד מאוד מעניין, רוב רובן של מפלגות האופוזיציה מסכימות, ותחשוב מה זה אומר. זה אומר שהם בעצם, הם לא נמצאות היום בפרלמנט החדש. אבל המטרה הגדולה שהייתה בעיניהם, כן, הצלת הונגריה והדחת אורבן, מצליחה בגדול. את כל הדברים הוא לא עושה, בקמפיין אסטרטגי, באסטרטגיה פוליטית, בקמפיין מבריק, שלדעתי עוד ילמדו עליו, הוא משתמש באותם יתרונות שאורבן עשה בהם שימוש כל השנים, וממנף אותם נגד אורבן. ובעצם הסיבה שלטיסה של מג'יאר יש עכשיו 141 מושבים מתוך 199, זאת אומרת, בסך הכל 71%, זה לא סתם, זה קורה, כי הוא ידע איך למנף את השיטה של אורבן נגד אורבן.
אבל שאלה ככה, אתה יודע, מספרית, אם בסופו של דבר האזרחים ההונגרים שמו את יהבם כשני שלישים בערך מהמצביעים במועמד חדש, שרק הוא יכול להחליף את אורבן, אני מניח ששני השלישים הללו הם לא מאוחדים מבחינת הדעה הפוליטית שלהם. זאת אומרת, יכול להיות שכאלה שהם יותר ימנים, כאלה שיותר שמאלנים, כאלה שיותר מרכז, והם לוקחים פה סיכון שיכול לצמוח אורבן שני, זאת אומרת, יש לו את הכוח להפוך לאורבן בעצמו.
כן, אז קודם כל נקודה טובה. קודם כל צריך לומר שההישג של מג'יאר נובע בין השאר מהעובדה שהוא הצליח למתג את עצמו כמישהו שמסוגל למשוך קולות גם מאנשים שהם מאוכזבי פידס, זאת אומרת, אנשים שהצביעו בעבר לפידס של אורבן, כבר פעמיים, שלוש, שתיים, שלוש מערכות בחירות, אבל עכשיו הם רואים מה קורה, והם לא שמאל, הם לא ליברליים, הם לא שמאלנים, הם ימניים, אבל נראה לזה כמו שנקרא ימין מסורתי, ימין מתון. הם ימנים, אבל הם סולדים מהשחיתות, והם לא אוהבים את העובדה שהכלכלה נפגעת בגלל ההתנהלות השחיתות של אורבן, והעובדה שהוא מסדר מכרזים ענקים לחברי מפלגה בכירים ולקרובי משפחה שלו, ולוקח את הכסף הציבורי, או הכסף מהאיחוד האירופי, והכסף הזה הולך למקורבים שלו. אז הם אנשי ימין, הם לא ליברלים, הם אנשי ימין, אבל הם מעשו באורבן ובשיטה ובשחיתות שלו. אז מג'ר מצליח מצד אחד למשוך אותם, מצד שני הוא מצליח גם למשוך ליברלים ואנשי שמאל, שכל מה שהם רוצים כרגע זה להפיל את שלטון אורבן. ובזה הוא עושה דבר מאוד מאוד נכון. הוא שם פחות דגש על האידיאולוגיה, ויותר דגש על הסכנה שבהמשך שלטון אורבן בגלל השחיתות, בגלל ההשפעה של זה על היחסים עם האיחוד האירופי, והעובדה שהונגריה הולכת והופכת להיות מדינה מבודדת עם כלכלה רקובה, וזה מצליח לו, כן, עכשיו, לגבי הסכנה של אורבן 2, תראה, על פניו הסכנה הזאת קיימת, כי היום יש לטיסה של מג'יאר בפרלמנט החדש, שיהיה כוח שלא היה אף פעם לאורבן, כוח אפילו עוד יותר גדול. בגלל השיטה המעוותת שאורבן יצר, אז יש לנו עכשיו מצב שגם מג'יאר יעמוד בזכותו כוח מאוד מאוד גדול. אז קודם כל אני חושב שחשוב יהיה לשפוט את מג'יאר לפי המעשים שלו, ולא רק לפי ההצהרות שלו, זה תמיד נכון לפוליטיקאים. ודבר שני, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מה שהוא הצהיר, ועל הרצון שלו לשקם את היחסים עם האיחוד האירופי, ואגב, הוא גם מתחייב להעביר חוק שמגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות ולא יותר, זאת אומרת, זה מתחיל ממנו, מעצמו, שזה כבר נשמע לאנשים צעדים בכיוון החיובי. אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, זה נשמע טוב, הוא נשמע מחויב, אבל רק הזמן יגיד אם הוא פועל בכיוון או לא. אני חושב שהוא מבין היטב שיש כאלה שחוששים שהוא יהפך לאורבן 2, ולכן הוא יעשה כל מאמץ לא להגיע למצב הזה, וכן לעשות מאוד מהר, מאוד מהר, פעולות שיוכיחו את האופן שבו הוא משנה את המציאות מהר. למשל, זה יכול להיות לעשות שורת מהלכים שיגרמו לאיחוד האירופי להפשיר את התקציבים הקפואים. אם למשל, תוך חצי שנה, מג'יאר יצליח לגרום לאיחוד האירופי להעביר להונגריה את התקציבים, אפילו חלק מהם באופן מדורג, נגיד, בתור התחלה, רבע מהסכום, 4 מיליארד אירו, ואחרי זה עוד כמה חודשים, עוד 10 מיליארד אירו. זה כבר יראה לאנשים שוואלה, הנה, יש תוצאות. הכסף מגיע, הכסף זורם לתוך המערכות הציבוריות הרקובות. וואלה, דברים טובים קורים. הוא יעשה מאמץ מאוד מאוד גדול, אני חושב, לעשות את זה.
אז באמת הזכרת את האיחוד האירופי, שזו אולי הנקודה הכי חשובה, כי תחת שלטון אורבן לפחות מאזור 2014-2015, הונגריה היא באמת הסוס השחור בתוך כל הדבר הזה שנקרא האיחוד האירופי. ראינו חגיגות אפילו ברחבי היבשת מעבר לבודפסט עצמה, ולפי הדיווחים נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין גם התקשרה תוך חצי שעה לברך את מג'יאר על ניצחונו. איך אתה חושב שהשינוי הזה השפיע על אירופה באופן רחב?
אז כמו שאמרת נכון, קודם כל הונגריה נחשבה כל השנים האלה תחת אורבן למה שנקרא קונטה הסוס השחור של האיחוד האירופי, ולמעשה הילד הרע אפשר לקרוא לה. למה? א', הייתה מאוד לעומתית, זאת אומרת, האיחוד האירופי בנוי ככה שצריכות להתקבל החלטות בפה אחד. ברגע שיש מדינה כמו הונגריה, מדינה חשובה שכל הזמן תוקעת מקלות בגלגלים ומטילה וטו, כל מדינה באיחוד יכולה להטיל וטו על קבלת החלטות, אז במקרה ההונגרי, היחסים הגרועים עם האיחוד האירופי הם הסלימו עוד יותר, כי האיחוד האירופי הרי הקפיא תקציבים להונגריה בגלל, לא בגלל עובדה שאורבן היה קרוב לפוטין, אלא קודם כל בגלל המהלכים שאורבן עשה בזירה הפנימית, הפגיעה שלו בשלטון החוק, הפגיעה בהפרדת הרשויות, אלה דברים שמנוגדים לחלוטין לערכים ולכללים של האיחוד האירופי. ולכן נקלו הסנקציות. עכשיו, בנוסף, מה שקרה שההחמרה הזאת ביחסים גרמה לאורבן להיסחף עוד יותר לכיוון הזרועות של פוטין, להתקרב עוד יותר לרוסיה, להונגרים יש תלות אנרגטית מאוד גדולה ברוסיה, 85-90% מהאנרגיה, הנפט והגז של הונגריה מגיעים מרוסיה, הרוסים גם מפעילים תחנת כוח גרעינית לצרכים אזרחיים בהונגריה, ועכשיו בונים עוד אחת, על פי הסכם מהשנים האחרונות של הונגריה, של אורבן, ומה שקרה שאורבן למעשה שימש סוג של סוס טרויאני רוסי בתוך האיחוד האירופי, למשל, הוא חסם באמצעות הווטו שהוא יכול להטיל, העברת הלוואת ענק מהאיחוד האירופי לאוקראינה, הלוואה בשווי 90 מיליארד אירו, בגלל אורבן, ההלוואה הזאת לא עברה לאוקראינים, כי הוא פשוט חסם אותה. בנוסף, אורבן ניסה לסכל, לא תמיד הצליח, אבל שם הקולות ברגלים וניסה לעצור מהלכים והחלטות של סנקציות של האיחוד האירופי נגד רוסיה, וכל הזמן היה מנסה לקיים מסע ומתן, אני אסכים אם אתם תתנו לי הטבות כאלה וכאלה. זאת אומרת, סליחה על הביטוי, קוץ בתחת, ומאוד מאוד קשה על האיחוד האירופי להתקדם, בגלל שההונגרים כל הזמן עשו בעיות. אז ברור שבהקשר הזה, ההבדל שאורבן מסתלק מהזירה ומפסיק לשלוט בהונגריה, הוא מהווה שינוי דרמטי, א', מבחינת היחס בין הונגריה לאיחוד האירופי, אבל ב', גם מבחינת היחס בין הונגריה לרוסיה. הונגריה הופכת, וגם מג'יאר אמר את זה אגב, אחרי הניצחון, הוא אמר שהוא הולך לנהל מדיניות פרגמטית, והוא תומך, שים לב, בשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה, והוא מבהיר שאוקראינה היא המדינה שהותקפה, ושהיא חייבת להיות מסוגלת להגן על עצמה, ואלה דברים שאורבן בחיים לא אמר, זאת אומרת ברמה כזאת, אז עבור האיחוד האירופי זה שינוי בהחלט חיובי ומרענן, עבור רוסיה זה נפילה, אובדן של נכס מאוד מאוד חשוב, היה גם קשרים מאוד מאוד קרובים בין הרוסים לשלטון ההונגרי, עד כדי כך שבשבועיים האחרונים שוחררו הקלטות של תיעודים של שיחות בין שר החוץ הרוסי לברוב לשר החוץ ההונגרי, שבו אתה שומע בעצם איך ההונגרי בעצם הוא ממלא הוראות של מה ששר החוץ הרוסי אומר לו, הוא ביקש ממנו להעביר להם מסמכים של דיונים באיחוד האירופי לגבי אוקראינה, והוא הבטיח לו שהוא יעשה את זה, ואכן שלח לו, שר החוץ הרוסי לברוב ביקש ממנו לפעול להסרת סנקציות על אחות, להסרת סנקציות מאחות של אחד מאלי ההון הרוסים, ושר החוץ ההונגרי מבטיח לעשות את זה ועושה את זה, ואכן מסירים אותם מעשים הסנקציות, כל מיני דברים פסיכיים שפתאום אתה קולט, שאורבן, כמה שהוא דיבר, שימי לב לצביעות, כן? שצריך להבין. כמה שאורבן דיבר כל הזמן, על להיות פטריוט, ולהיזהר, כי מג'יאר משרת גורמים זרים, ומקורב לאוקראינים וכל זה, בעצם מה שאתה מגלה, שההונגרים, זאת אומרת, ששלטון אורבן היה זה ששירת כוח זר, רוסיה, והרבה מאוד צעירים בהונגריה גם את זה מאוד מאוד לא אהבו. צריך להזכיר את היחסים המורכבים בין הונגריה לברית המועצות, בתקופת ברית המועצות, המרד ההונגרי ב-1956. זאת אומרת, אנשים לא אהבו את העובדה שאורבן הפך את הונגריה לשפחה של רוסיה, וגם זה שיחק תפקיד בכעס על אורבן, ותרם לסיום השלטון שלו.
האם אתה חושב שיהיו צעדים קונקרטיים שמג'יאר ינקט כנגד רוסיה, בהתחשב בעובדה שנגיד 95% מכלל האנרגיה של הונגריה תלויה ברוסיה?
אני חושב שמג'יאר יהיה מאוד פרגמטי, אני לא חושב לשבור את הכלים מול הרוסים, אבל מצד אחד, הוא לא טיפש, הוא מבין כרגע שיש תלות אנרגטית, מצד שני, הוא יפסיק להיות סוג של עבד של הרוסים, יפסיק להתחנף אליהם, וינסה, אין לי ספק שהוא ינסה עם הזמן לגוון את מקורות האנרגיה של הונגריה, מדינות אחרות בייחוד עשו את זה, גם כאלה שהיו מאוד מאוד תלויות ברוסיה, עובדה שזה הצליח, עובדה שזה אפשרי, זה באמת אפשרי, זה עניין של החלטה, וקצת זמן. אז אני חושב, אתה יודע, כמו שהוא אמר, הוא אמר במסיבת עיתונאים ממש ביומיים אחרי שהוא ניצח, הייתה מסיבת עיתונאים גדולה, ומג'יאר אמר שהוא לא מתכוון להתקשר לנשיא פוטין, אבל הוא אמר, אם הנשיא פוטין יתקשר אליי, אני בהחלט אשמח לדבר איתו, אין לי שום בעיה, אנחנו מוכנים לדבר, הוא אמר את זה אגב גם על טראמפ, מה שזה מאוד מעניין, כי גם טראמפ וגם פוטין תמכו הרי במהלך הקמפיין מאוד באורבן, ומג'יאר לא שוכח את זה, אבל מצד אחד, מצד שני הוא, אתה יודע, הוא הופך להיות מנהיג של מדינה, והוא מגלה פרגמטיות, הוא צריך לנהל קשרים עם השכנים ועם המדינות מסביב, אז אני חושב שזה מה שאנחנו נראה. אני לא חושב שהוא יעשה מהלכים דרמטיים נגד רוסיה, אבל הוא כנראה הולך ליישר קו בכל הקשור למדיניות של האיחוד האירופי עם אוקראינה, הוא זקוק לאיחוד האירופי, מג'יאר זקוק לאיחוד האירופי, כי הוא יש לו אינטרס, ואנחנו צריכים להבין את זה, האינטרס שלו הוא קודם כל לדאוג לאינטרס ההונגרי, זה אומר כמה שיותר מהר להביא להפשרת תקציבי הענק שמוקפאים, להניע את הכלכלה ההונגרית, לשקם את המערכות הציבוריות, להעלות את רמת החיים, הוא צריך להראות הוצאות. בהקשר הזה זה מה שהוא רואה מול העיניים.
עוד בן ברית של אורבן שכנראה קצת לא מרוצה מהתוצאות, הוא כמובן ראש הממשלה נתניהו, הוא ואורבן ידועים כסוג של אולי ברית אחים, נקרא לזה ככה, של הימין הפופוליסטי השמרני. אורבן היחידי שהסכים לארח אותו למרות צו המעצר של ה-ICC, של בית הדין הפלילי הבינלאומי. וכשמג'ר עולה לשלטון, אנחנו גם רואים בהתבטאויות שלו שהוא מצד אחד מאוד זהיר, אבל מצד שני הוא כן מעוטט שהוא לא ינקט כמו אורבן כלפי ישראל. איך אתה רואה עכשיו את מערכת היחסים בין ישראל והונגריה?
כן, אז קודם כל צריך לומר שנתניהו התקשר למג'ר ושוחח איתו, וברך אותו על הניצחון. זאת אומרת, מבחינה הזאת זה חשוב, כי זה חשוב לשמר על יחסים חיוביים, למרות שאורבן הולך לעזוב. מג'ר עצמו צריך להבין, אמרנו את זה, שמה שחשוב להבין שהוא לא רחוק מאורבן בהרבה דעות, וגם בהקשר הישראלי, הוא ידיד ישראל, הוא תומך בישראל, אבל אתה מסתכל על התמונה הכוללת, אז יש לו עוד אינטרסים יותר חשובים. האינטרס היותר חשוב, כמו שאמרנו, הכי חשוב מבחינתו, זה לשקם את היחסים עם האיחוד האירופי. שיקום היחסים עם האיחוד האירופי עלול לבוא על חשבון היחסים בין הונגריה לישראל. לא שום דבר דרמטי, לא ניתוק יחסים, לא, אבל יכול להיות, אנחנו התרגלנו שהונגריה מעניקה לנו, הונגריה של אורבן העניקה לנו שכפץ. שכפץ נקרא לזה מדיני, מול מוסדות האיחוד האירופי, הרבה פעמים הונגריה של אורבן סיכלה מהלכים של האיחוד האירופי נגד ישראל, וכמובן שזה שירת את האינטרס הישראלי מצד אחד. מצד שני, אני לא חושב שמג'יאר עכשיו, אתה יודע, יעצור את נתניהו כשהוא ינחת בהונגריה. אבל באופן כללי, אני חושב שצפוי שינוי. עד כמה הוא יהיה, אתה יודע, עד כמה הוא יהיה דרמטי, צריך להמתין ולראות, אבל אני לא מאמין שזה יהיה דרמטי. אני מאמין שמג'יאר ירצה לשמר יחסים טובים עם ישראל. אבל יש סיכוי סביר שזה יהיה, הוא יהיה פחות פרו-ישראלי מאורבן. פחות פרו-ישראלי זה לא אומר אנטי-ישראלי, חשוב להגיד את זה, הוא איש ימין שמרני. ולכן מבחינה הזאת הוא עדיין, סביר להניח שהוא עדיין לא יהיה נגד ישראל.
אבל האם לדעתך במשחק הזה של בין אולי יחסים עם ישראל לבין האינטרס הכלל אירופאי הרחב, מג'ר ימשיך את המדיניות שבה אורבן נקט, שזה לעמוד לצד ישראל, נגדיר את זה לא משנה מה. זאת אומרת, להשתמש בזכות וטו שיש להונגריה כמדינה היחידה שמסרבת לצעדים כנגד ישראל, או להפעיל לחץ על ישראל, כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. האם לדעתך זה משהו שאנחנו יכולים לראות, או שמג'ר ימשיך להגיד, אוקיי, אני צריך את ישראל במידה מסוימת, ואני אמשיך, לא יודע, לתמוך בה, או לכל הפחות למנוע צעדים של האיחוד האירופי כנגדה?
זאת שאלה טובה, אני חושב שהשאלה הגדולה היא עד כמה מג'יאר מוכן, מה מג'יאר, עד כמה רחוק הוא מוכן לשלם מחיר כדי לקבל את התקציבים מהאיחוד האירופי. ויכול להיות שהוא יגיע, אני חושב שהוא גם אמר את זה, הוא אמר שישראל לא צריכה עכשיו, ישראל לא צריכה לצפות שהונגריה תתמוך בה אוטומטית בכל סנריו, בכל תרחיש, בכל מצב. זו אמירה מאוד ברורה. שמבחינתנו, היא כמובן, המשמעות שלה היא שאנחנו צריכים להיות מוכנים לזה שהשכפץ הזה ייעלם, ולא יהיה כמו קודם. אולי זה גם יכול להשפיע על האופן שבו אנחנו מתנהלים, בדיעה שאין לנו יותר את השכפץ הזה. אגב, גם צריך לומר, אתה יודע, אנחנו כמובן ישראלים, והאינטרס הישראלי חשוב לנו, אבל כשאנחנו מדברים על מג'יאר, אז צריך לזכור שדיברנו על זה שיש לו אינטרסים, הוא צריך לדאוג להונגריה, בראש ובראשונה. זאת אומרת, וליישם את הבטחות הבחירות שלו, ולשקם את הכלכלה, ולשקם את היחסים עם האיחוד האירופי. ואחת ההשלכות של זה יכול להיות שתהיה, כן, פגיעה, לא רק פגיעה ביחסים עם ישראל, אבל גישה פחות פרו-ישראלית ממה שהתרגלנו. כי עם אורבן זה היה, כאילו, משהו שהוא היה מאוד, מאוד חזק, וסביר להניח שזה לא, עם מג'יאר זה לא יהיה יותר.
כשאנחנו מסתכלים על התמונה באמת אולי הגלובלית יותר, אפילו יותר רחבה מאירופה, וגם על רצף זמן, מסוים, אנחנו רואים שבפולין הייתה נסיגה ב-2023 של הימין הפופוליסטי, עכשיו אורבן נופל. האם אתה חושב שאנחנו בדרך, אתה יודע, לשינוי מגמה כנגד הפופוליזם הימני שמרני ברחבי העולם? ישראל כמובן יש לה בחירות בטווח הזה של חצי שנה, בחירות אמצע בארצות הברית אצל טראמפ. יכול להיות שיש פה משהו שמשתנה במגמה העולמית, או שזה עדיין משהו שהוא מאוד נקודתי / מזרח אירופאי?
אני חושב שאנחנו, קודם כל, אני חושב שאנחנו נצטרך להמתין כדי לראות איזה השלכות יהיו לתבוסה הזאת של אורבן, כי אני חושב שברמה, לא רק בתוך אירופה, אלא מעבר, זה בהחלט התפתחות דרמטית בעובדה שמשטר שנחשב למודל, ממש למודל, למודל של דמוקרטיה א-ליברלית שמרנית, אם תרצה, מעוז הפופוליזם, נזכיר שהרבה מאוד אנשים הגיעו להונגריה כדי ללמוד איך השיטה הזאת עובדת. הרבה מאוד אנשים מישראל, שרים, אסטרטגים פוליטיים, משפיענים, שופרות כאלה ואחרים, נסעו להונגריה כדי לראות מה, איך הוא עשה את השיטה הזאת ולנסות ליישם את זה בישראל. אבל לא רק, לא רק, הגיעו לשם גם ממקומות אחרים. אני חושב שהמבחן הגדול הוא עדיין לפנינו בהיבט הזה שיש לנו מערכות בחירות מאוד מאוד דרמטיות בקרוב, גם כמובן בישראל, אבל אם מדברים על אירופה, אז גרמניה וצרפת בשנה הקרובה הולכות לבחירות, ושם זה יהיה ממש מעניין, כי בגרמניה יש לנו כמובן את אלטרנטיבה לגרמניה, שנכון לסקרים האחרונים השבוע, המפלגה הגדולה בגרמניה.
וואו.
אז כן, נכון, זה מדהים ומפחיד. ובצרפת, כמובן, שנה הבאה בחירות הנשיאות, עם מרין לפן, צריך לראות אם היא דרושה עדיין לרוץ. זאת אומרת, צריך לראות איך הדברים האלה ישפיעו, אבל בתוך אירופה אנחנו למשל רואים שאתמול היו בחירות בבולגריה. שבוע אחרי הונגריה היו בחירות בבולגריה, ושם נבחר, בחירות פרלמנטריות, אבל נבחרה מפלגה בראשות הנשיא לשעבר רומן רדב, שהוא איש ימין, שמרן, פופוליסט, מקורב לרוסיה, אז המפלגה שלו זכתה ברוב מאוד גדול, יש לו רוב בפרלמנט, אז דווקא מהבחינה הזאת לא, אבל בולגריה זה סיפור אולי קצת אחר, גם שם הרבה מאוד שחיתות, 8 מערכות בחירות ב-5 שנים, מצב בעייתי, חיפשו איזו דמות חזקה, אז שם נגיד, שם אין בשורות טובות. שבוע אחרי הונגריה, אנחנו רואים ששם דווקא הם הלכו אחורה מהבחינה הזאת, אבל המבחן הגדול יהיה, אני חושב, בשנה הקרובה, גם בצרפת, גם בגרמניה, לכן מוקדם עדיין לומר איזה השפעה תהיה לתבוסה של אורבן, אבל סביר להניח שהיא תשפיע, כן. כי משטר כזה שאף אחד לא חשב שיכול ליפול, פשוט נמחץ.
אם נקפוץ כמה שנים מהיום, לדעתך אנחנו רואים, נראה הונגריה יותר טובה?
לא שאלה גדולה, זה מאוד מאוד תלוי במה ג'ר יעשה. הרבה מאוד הונגרים תולים בו תקוות, ובחרו בו כי הם רצו שינוי, והם רצו תקווה, מה שהלך לאיבוד בעשור האחרון, המון הונגרים עזבו את הונגריה, אנשים משכילים, אנשים צעירים, איבדו כבר עניין. אני פגשתי פה באירופה לא מעט הונגרים שסיפרו לי על הייאוש שלהם, מהריקבון, אתה יודע, אפתיות פוליטית כבר, הם לא האמינו ששום דבר יכול להשתנות. והשינוי הזה הוא שינוי דרמטי מהבחינה הזאת, כי הוא מפיח עוד פעם תקווה. עכשיו צריך לראות, אם מג'ר יהיה מספיק חכם, למנף את התמיכה המטורפת הזאת, לעשות את השינויים ש... הציבור מייחל לו, אתה יודע, חובת ההוכחה עליו, נחכה ונראה.
יאיר נבות, תודה רבה, תמיד כיף לשוחח איתך וללמוד ממך, תודה רבה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
כן, תודה רבה לכם.